רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. חיפוש עבודה הוא משהו שרובנו נעשה סביר להניח, לפחות מספר פעמים במהלך הקריירה. ומי שיחליף עבודה בעבר מכיר את ההתחבטויות. האם המקום הבא שאליו אגיע יהיה טוב עבורי? האם התפקיד החדש יתאים לי ויאפשר לי להצטיין ולהתקדם? המגסות של מדולה שמות דגש מיוחד על ליווי צמוד של המועמדים והיכרות עמוקה עם הטכנולוגיות והחברות המגייסות כדי להתאים את המועמד למשרה הטובה ביותר עבורו. בנוסף, מדולה נהנית מגישה למשרות בלעדיות בשורה של חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות במגוון גדול של תחומים. פינטק, סייבר סקיוריטי, ביוטק ועוד. בקרו במדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. ה-18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן פרופסור רון נברו. ביחד נשוחח על מה שהיה ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. והיום, הגיל השלישי, טכנולוגיה לאנשים מבוגרים ועיצוב מכליל מודע גיל. פרופסור רון נברו, מעצב תעשייתי, מתמחה בפתרונות לאיכות חיים לגיל המבוגר ומרצה מבוקש בכל העולם. שלום.
שלום רב.
לפני שנתחיל, אתר הבית של התוכנית הוא ranlevi.com. אם עוד לא עשיתם זאת, הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו במייל, בוואטסאפ או דרך דף הפייסבוק של עושים היסטוריה, וכמובן הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. רון, אתה אחד המעצבים היחידים בישראל שמתמחה בפתרונות לגיל המבוגר. מה זה אומר?
קודם כל זה אומר שגם אני נמצא בתוך הגיל שמאפשר לי להבין ש... לתת פתרונות נאותים לאנשים מבוגרים, זה לא רק nice to have, אבל זה ממש הכרחי.
זה תמיד היה ככה או שזה משהו חדש?
לא, אנחנו בסך הכל חיים בעולם שהוא די אג'יסטי, הוא די מפלה מטעמי גיל, כמו שאנחנו אומרים, לא בגלל שאנשים רעים. זה לא שמישהו באמת רוצה לעשות רע לאנשים מבוגרים, אלא שפשוט שוכחים שיש דברים שהם קצת יותר קשים, קצת יותר מורכבים לאנשים המבוגרים, ומאחר וכשקשה לאנשים המבוגרים הם נוטים גם לוותר, אז אנחנו לא רוצים להביא אותם למקום הזה.
אני מבין, ומה המקום שלך בתוך הסיטואציה, בתוך הבעיה שאתה מתאר?
טוב, אני מזה 20 שנה כבר עוסק בתחום של האנשים המבוגרים. התחלתי לעסוק בזה כשלא הייתי עדיין מבוגר, הייתי מבוגר קצת, אבל כמו שקורה לרבים מאיתנו, כשאנחנו מלווים את ההורים שלנו, יותר יכולתי להתבונן על הדברים דרך הקשיים שלהם ודרך הבעיות שהם חוו בגיל המבוגר, ואז באופן טבעי לחלוטין כמעצב, אמרתי שזה בדיוק העבודה שלי, לפתור את הבעיות של האנשים המבוגרים, כדי שהם לא ירגישו מחוץ לתמונה. אני חושב שחשוב מאוד להזכיר שאנחנו חיים בעידן מאוד מאוד דיגיטלי, והרבה מאוד אנשים מבוגרים אומרים לעצמם, זה כבר לא בשבילי, זה כבר לא משהו שאני אוכל להשתלט עליו אי פעם. ובמידה רבה מאוד מאוד מאוד, זה קורה בגלל שהמעצבים שמפתחים את ממשק המשתמש ואת חוויית המשתמש, קצת שוכחים שגם אנשים מבוגרים רוצים להשתמש באפליקציות ורוצים להשתמש בטלפון הסלולרי, וכפי שאמרתי קודם בשיחה המקדימה, מאוד לא רוצים להיות בסיטואציה שהם צריכים לבקש עזרה מהילדים שלהם כל פעם שהם נתקעים.
אני מבין, זה נשמע לי כמו בעיה תוכנתית או טכנולוגית. מה זה שייך לעיצוב? הרי אם המתכנתים יעשו את האפליקציות יותר פשוטות, או שהמכשירים שסביבנו יהיו, נניח, עם כפתורים יותר גדולים ועם תוויות שלא צריך משקפיים כדי לקרוא, זה לא מספיק?
לא, ממש לא. זאת בדיוק הנקודה שהרבה פעמים חושבים, חברה מכובדת מאוד כמו וודאפון עשתה את זה בשנות ה-90, פיתחו טלפון שהמרווחים בין המקשים שלו קצת יותר גדולים, התצוגה שלו קצת יותר גדולה, המוצר נכשל לחלוטין, מפני שכמו שאתם חווים היום, כשמגיעים לבר או מגיעים למשרד או לאיזשהו מקום, הדבר הראשון מוצאים את הטלפון ושמים על השולחן, ואני לא מכיר מישהו, ולא חשוב מה יהיה גילו, שירצה לשים שלט על השולחן, אני מבוגר, אני לא רואה כל כך טוב, אני לא יכול ללחוץ על מקשים קטנים מדי. יש פה הרבה מאוד עניין רגשי. שאלת קודם, אמרת, האם לא יכולים לפתח אפליקציה קצת יותר פשוטה? כן, בוודאי אפשר לפתח אפליקציה פשוטה, אבל זה לא הפשטות. המבוגר לא רוצה להרגיש אידיוט. הוא לא רוצה להרגיש שמתייחסים אליו כמו אל ילד קטן שצריך לעשות דברים שמתאימים ליכולת שלו להחזיק או ליכולת שלו לטפל או לעשות מניפולציה. המבוגר רוצה שיתייחסו אליו בכבוד, ויתייחסו בכבוד גם לתהליכים הרגשיים שלו. למה אני מתכוון? אם אני נכנס לאתר ויש לי ציפיות מסוימות של איך הדברים ייראו, כי בהיסטוריה שלי התרגלתי לדברים מסוימים, והם בעצם מאפשרים לי לייצר את הקשר הפונקציונלי עם האתר הזה. עכשיו, אם אני נכנס לאתר, ויש שם אייקונים שאני בקושי יודע למה הם מתכוונים, אם יש שם צבעוניות שהיא לא מתאימה ליכולת של העיניים שלי, בגלל שיש לי קצת קטרקט, שזה נורמלי לגמרי לבן אדם, בגיל מבוגר, כי זה תהליך טבעי של הזדקנות. אם הסאונד הוא לא מתאים, כי האוזניים שלי שהן זקנות קצת יותר, פחות מסוגלות להבחין בצלילים מסוימים, או ברעשי רקע שמפריעים. או שהבהירות של האתר והמבנה הלוגי שלו, לא מתאימים לכל מיני דברים שבהם שאני התרגלתי אליהם, קרוב לוודאי שהתגובה הכמעט אוטומטית שלי תהיה, אני נוטש, לא נוח לי.
אני זוכר שבהרבה אתרים יש מין כפתור כזה שאומר, תגדיל לי את הפונט, או אתה מכיר את זה, שיש בוודאי. א' גדול, א' קטן, א' בינוני?
כן.
ושיש אתרים שאפשר להדליק את המוזיקה, לכבות את המוזיקה, ולעשות כל מיני התאמות בממשק. אתה מתכוון לפתרונות כאלה?
לא. ממש לא. אני רוצה לתת לך איזושהי דוגמה שלפני כמה זמן ראיינו אותי לכלכליסט, נתתי את הדוגמה הזאת. לפני כמה זמן הייתי בתחנת הרכבת בשנחאי. תחנת הרכבת בשנחאי יש אולם המתנה לחצי מיליון איש בערך. וזה אומר שיש שם רעש מלמולים שבעצם לבן אדם בגילי יוצר איזשהו מיסוך. על השמיע, הוא חוסם תדרים מסוימים. וכשהטלפון שלי צלצל, אני לא שמעתי אותו. למזלי, יש לי שעון שרוטט בזמן שהטלפון מצלצל, ואז אני יכול לדעת שזה קורה. אבל אם לא הייתי עונה לטלפון, קרוב לוודאי שמי שצלצל אליי 3-4 פעמים, יגיד, תגיד את החרש. עכשיו, אני חושב שהטכנולוגיה נמצאת במקום כזה שהטלפון יכול לזהות את הרעש הסביבתי, הוא יודע שאני הבעלים שלו, הוא יודע עליי המון דברים בין כה וכה, וברגע שהוא נמצא בקונטקסט של רעש לבן שמפריע לי לשמוע, להחליף את תדר הצלצול בהתאם, או לראות שאני לא עונה פעם, פעמיים, שלוש, אני אגיד, רגע, אני צריך לשנות את התדר כדי שרון נשמע.
כמו שהוא יודע לשנות את האור כשאני בחדר מואר יותר או חשוך יותר.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני מצפה למעשה שכל העיצובים החדשים, בוודאי אלה שקשורים לעולם הדיגיטלי, יש היום מספיק חוכמת מחשוב שיודעת לזהות על פי ההתנהגות שלי, כצרכן, באתר, באפליקציה, האם אני מתקשה, האם אני עושה את זה הרבה פחות מהר מאשר אנשים אחרים, המערכת יכולה לאסוף עליי המון מידע, ובפעם הבאה שאני נכנס אליה, היא כבר תהיה מוכנה בדיוק בשבילי.
אני מסתכל, חושב על התהליך שאתה מתאר, חברה צריכה להתאים את המוצרים שלה ללקוח הפוטנציאלי, או למשתמש הפוטנציאלי.
נכון.
וחברות שאני מכיר עושות המון תהליכי בדיקה, לפני שהן מוציאות מוצר, בגדול ככל שאפשר, נותנות למשתמשים לשחק עם המוצרים.
נכון.
לפני שהם יוצאים לשוק, גם אם זה תוכנות ואפליקציות, שאז זה יחסית קל, גם אם זה ממשקים פיזיים ומוצרים, מוצרי צריכה. קצת כמו לעמוד בקניון ולהציע לאנשים לטעום את הטעם החדש של מילקי.
נכון.
החברות לא עושות את זה גם עם אנשים מבוגרים?
לצערי הרב לא. יש איזושהי בעיה שחושבים שאנשים מבוגרים קונים פחות.
אולי זה באמת לא שוק מספיק גדול בשביל להצדיק את זה.
זה שוק עצום. למעשה, השוק של הבייבי בומרס, האנשים שנולדו לאחר מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, זה דור שנמצא היום בין גיל 55 ל-72, הם צרכנים מאוד מאוד אגרסיביים. למעשה הסטטיסטיקה, אני כרגע מביא סטטיסטיקה של ארצות הברית, הם מוציאים כמעט 50% מהתקציב החודשי שלהם, על מוצרים שמוגדרים כ-non-essentials, כלומר זה לא אוכל, אלא זה פינוקים.
מה שנקרא הכנסה עודפת.
הכנסה עודפת.
הכנסה פנויה, סליחה.
פנויה. ממילא הדור הזה מחזיק את מרבית המשאבים הפיננסיים, הם קונים את המכוניות היותר יקרות, ואלה אנשים שהם כבר לא, הילדים עזבו את הבית. הם, כרגע זה דור שאומר, עכשיו תורי, עכשיו אני מפנק את עצמי, אני קונה מוצרים חדשים, בחלק מהמקרים הם עוזבים בית גדול מאוד שהכיל את כל המשפחה ועוברים לדירה אחרת, בארץ הרבה מהם עוברים לתל אביב, הם מפנקים את עצמם, הם אומרים, עכשיו אני פותח פרק ב' ואפילו שוב אם נלך לסטטיסטיקות מהקניות ברשת, אז נכון שדור ה-Y נכנס הרבה יותר פעמים וקונה, אבל דור הבייבי בומרס נכנס פחות פעמים, אבל קונה בהרבה יותר כסף.
דור הבייבי בומרס השאיר את דור ה-Y בלי כסף.
לא, דור הבייבי בומרס אומר לדור הבאי, תסתדרו בכוחות עצמכם, אני הולך לפנק את עצמי עכשיו.
אז איך בכל זאת החברות לא עושות עליהם את הבדיקות?
אז זה, בגלל שהיום אם אתה מסתכל על חברות של מחלקות פיתוח וחברות, הן בדרך כלל מכילות את דור ה-Y לצורך העניין, והאנשים האלה הרבה פעמים מרגישים שכל מה שקשור לזקנה או להתבגרות מבוגרת יותר, זה כבר תהליך דאונהיל כמו שאומרים, זה אלה אנשים שכבר פחות יש להם עניין בחיים, הם לא יהיו הקונים הגדולים שלנו, ולמשל תעשיית המשחקים היא דוגמה פנטסטית לתעשייה שכמעט מתעלמת לחלוטין מאנשים מבוגרים, ואנשים המבוגרים דווקא כן רוצים לשחק, אם ייתנו להם משחקים שהם יכולים לשחק איתם, שהגרפיקה תהיה מותאמת, שהמהירות תהיה מותאמת, שהאינפורמציה שמגיעה אליהם על המסך תהיה בקצב כזה שהם מסוגלים לאבד אותה, כי בוא לא נשכח, הבעיה היא לא בשכל, הבעיה היא בסנסורים, לצורך העניין, העיניים, המהירות של עיבוד נתונים וכל מיני דברים כאלה, שהיא לא כמו שהיה פעם, אבל אפשר להתגבר על זה אם עושים את העיצוב הנכון כדי לגשר על הפער, ואז, כמו שאמרנו קודם, אנחנו מגיעים לפתרונות של עיצוב שאיננו מפלה את המשתמש המבוגר, וכבר אמרנו שהוא צרכן יוצא מן הכלל, אז זה אפילו טיפשי לא להתחשב בו.
אני רגיל למונח עיצוב מכליל, עיצוב ש... בעולם התוכן שלי, של אנשים עם צרכים מיוחדים, בעצם מניח שמה שגורם לבן אדם להיות מוגבל, זה לא תכונה אישית שלו, אלא הסביבה שבה הוא פועל. הסביבה מעוצבת לסט מסוים של אנשים, שבסופו של דבר כמעט אף אחד מאיתנו. אם מישהו מוגבל, זה בגלל שהסביבה או המכשור או הטכנולוגיה לא מותאמים אליו. זה תקף, נשמע לי שזה תקף גם בעולם של אנשים מבוגרים.
נכון, אבל צריך להסתכל על זה טיפ-טיפונת אחרת. כי בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלויות, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים למוגבלות מאוד ספציפית. זה יכול להיות, לצורך העניין, כאבי גב תחתון, או שיתוק ברגליים, או מגבלה מאוד מפוקסת, נקרא לזה. בעוד שזקנה זה אוסף של מוגבלויות. זאת אומרת, הבן אדם המבוגר הוא גם לא מאבד נתונים באותה מהירות שיכול, יש לו לפעמים בעיה בשליפה מהזיכרון, יש לו בעיה בבהירות התמונה שהוא רואה בגלל שיש לו קצת קטרקט, הוא לא שומע לפעמים ברור כשיש רעשי רקע מהסביבה ואז חושבים שהוא לא מבין, אבל זה לא נכון. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את ה... תגובה שמסתכלת, כי אנחנו חברה צעירה, שמטפחת את הגיל הצעיר יותר, כן? תסתכל על פרסומת של קוקה קולה או משהו כזה. והאדם המבוגר ממילא, גם מבלי הדברים האלה, נתקל בזה שהוא לא יכול לעשות דברים מסוימים כפי שהוא עשה אותם פעם. אפילו אם מדובר על לעלות שלוש קומות במדרגות ולהגיע בלי אוויר, ואז כשאתה למעלה אתה אומר לעצמך, וואו, I must be getting older.
אני רוצה להקשות, אבל יש פה משהו שלא מסתדר לי. לעלות שלוש קומות ברגל, אני מכיר גם חבר'ה צעירים שזה קשה להם. ולמשל, אבא שלי שנופל בתוך קבוצת הגיל שציינת, הבנה הטכנולוגית שלו מעולה. הוא לא השתמש במשהו שנראה ילדותי, והוא יודע לפתור את רוב הטכנולוגיה, רוב הבעיות הטכנולוגיות שהוא נתקל בהם באופן מאוד עצמאי. הוא, בצורך העניין, הדוגמה שהשתמשת בה של כספומט, וואלה.
לא בעיה בשבילו.
הוא יבין את הכספומט בדיוק כמו שאני מבין את הכספומט, ואותו דבר אתרי אינטרנט סטנדרטים. גם כשאני נכנס לאתר אינטרנט, אם יש בו יותר מדי בלגן, קשה לי להתמצא בו, וגם אני, כשאני משחק במשחקי מחשב חדשים והרועשים ביותר, לוקח לי כמה פעמים עד שאני מבין מה קורה שם, אם בכלל. לפעמים זה too much, יותר מדי דברים זזים, ואני אעזוב את זה לא כי זה בלתי אפשרי להתגבר על זה, אלא כי בדרך כלל זה לא מספיק מעניין אותי כדי להצדיק את המאמץ.
כן.
ואני מעריך שאבא שלי אותו דבר, אם אני אבקש ממנו לשחק איתי Call of Duty, אם זה מספיק יעניין אותו, הוא ימצא מי נגד מי ואיך מפעילים מחבר ומקלדת ביחד. למה צריך לעצב לו את זה מחדש בכלל?
אבא שלך כנראה שייך לקבוצה שאנחנו מגדירים אותם בתור טק בומרס. כלומר, אלה בייבי בומרס שגדלו בתוך סביבה טכנולוגית. בואו רק נזכר שביל גייטס וסטיב ג'ובס הם בייבי בומרס. ועוד הרבה אנשים שהמציאו את הטכנולוגיה שבה אנחנו כולנו משתמשים היום, היו בייבי בומרס, כולל המצאת האינטרנט וכו'. אז האנשים האלה ברור שהם לא מפחדים מטכנולוגיה, ואפילו מוכנים להתאמת איתה ולהתאמץ על מנת להבין אותה. אז הכספומט לא תהיה בעיה, כי הוא גם מוצר די ותיק. אבל עכשיו יש אפליקציות חדשות בשביל להסתדר בסמארטפון עם חשבון הבנק שלך. ופה מתחילות הבעיות, לא בגלל שאבא שלך לא מבין, ולא בגלל שחס וחלילה הוא טיפש, אלא שלא מדברים את השפה שהוא מבין. כלומר, גם אני, כשאני נמצא בסין ואני רואה שלטים בסינית, אין לי מושג על מה מדובר, ואני יכול לעשות טעויות מאוד מאוד קשות. יש שפה שאנחנו מכירים אותה כי השתמשנו בה. אני אתן לך דוגמה פנטסטית. fast forward, play וסטופ, כפי שזה מופיע היום בכל שלט של טלוויזיה חכמה או לא חכמה, הומצא בעצם בתקופת הטייפ ריקורדר. זאת אומרת, אלה מילים שבייבי בומרס מבינים. תשתמש באייקון שנולד רק לפני מספר חודשים או לפני שנה, לא בטוח שיכירו אותו. ואז המבוגר לצורך העניין אבא שלך עומד ומסתכל, והשיקול שלו באמת, האם אני רוצה עכשיו להיכנס לגוגל, ולמה אני בכלל צריך להתאמץ כל כך, ואני מתרגש שאני לא יכול לעשות את הדברים כמו שעשיתי אותם פעם, ולמה אני צריך להתעמת עם ההרגשה הלא נעימה הזאת של I'm getting older. ואז מאוד קל לוותר. כי הוויתור בעצם הוא איזשהו מצב רגשי שבו אתה מונע מעצמך לא להרגיש את תופעות הגיל. נגיד לצורך העניין, אני לא אסתכל בריא לראות את הקמטים שלי. אם אני לא אסתכל בריא, אני לא יודע שיש לי אותם. אבל החיים ממשיכים, העולם מלא מוצרים שאנחנו רוצים להמשיך להשתמש בהם, ואין שום סיבה הגיונית בעולם לא לעשות אותם כאלה שאבא שלך ואני ועוד הרבה אנשים אחרים יוכלו לזרום איתם באופן טבעי לגמרי.
אתה יכול לתת לי דוגמאות או דוגמה למוצר שעובר בצורה טובה את התהליך שאתה מדבר עליו?
אני רוצה לתת איזושהי דוגמה שהיא אולי לא בקו אחד עם מה שדיברנו, אבל היא מאוד צובעת את הנושא בצורה יפה. אני מסיבות שונות נאלצתי לפני שנה ויותר ללכת עם מקל. הייתה לי איזה בעיה שבגללה לא היה לי שיווי משקל, ונאלצתי ללכת עם מקל הליכה. עכשיו, אין מוצר שיותר סטיגמטייזינג, יותר מאשר מקל, מה שנקרא, קוראים לזה מקל סבא וכל מיני דברים כאלה. אני חיפשתי באינטרנט, ומצאתי מקל הליכה שמופיע בצבעים שונים, הוא לא נראה אפילו דומה למקל הליכה רגיל, הוא נומה קצת למין מקל רועים כזה, והאמת היא שמי שעיצב אותו עשה עבודה מאוד מאוד טובה, כי יש לו כל מיני יתרונות שלמקל הליכה רגיל אין. עכשיו, קודם כל, לי הייתה הרגשה אישית יותר טובה, כי הלכתי עם מוצר שהוא מתאים לי, אני מעצב, הוא צבעוני, הוא שונה, הוא לא שייך למקלות הליכה סבאים. וכשאני הגעתי עם זה לאוניברסיטה, הסטודנטים לא אמרו מסכן פרופסור נברו שהולך עם מקל. הם אמרו, היום הוא התאים את הצבע של המקל לצבע של רצועת השעון שלו או החולצה שלו. זה היה השיח. והרבה פעמים היו הרבה, שאלו אותי, תן לי רגע את המקל, אני רוצה לראות איך זה מרגיש, ויופי, אפשר להשאין אותו לקיר, הוא לא נופל. כלומר, הוא הפך להיות conversation piece חיובי. דוגמה נוספת, מכסים של צנצנות ובקבוקים. מכסים של צנצנות ובקבוקים הם קשים לפתיחה מעבר לגיל מסוים. עכשיו, העולם עשה המון פתרונות לזה, המון כלים, כל מיני דמויי פלייר ודמויי מלחציים וכל מיני דברים שמאפשרים לבן אדם מבוגר שאין לו מספיק כוח ביד, דקסטריטי מה שנקרא, לפתוח צנצנת של זיתים לצורך העניין. בגישה שאנחנו מטפחים, אנחנו אומרים, סליחה, אפשר לפתח מכסה שגם בן אדם שאין לו מספיק כוח בידיים, או לצורך העניין, גם בחורה בת 35, תוכל לפתוח בכוחות עצמה את הצנצנת בלי שום בעיה. זה רק עניין של להחליט שרוצים לעשות את זה, ויש דוגמאות כבר. זאת אומרת, זה לא משהו שאני ככה חוזה באיזה חלום, אלא מישהו כבר עשה את זה.
אתה מדבר על בדוגמה עם מקלות ההליכה, אתה מדבר על סנטימנט שאני מכיר היטב מהעולם של אנשים עם מוגבלויות, כאשר יש רבים שיעדיפו לא להסתובב בכלל, מאשר להסתובב עם קביים או עם הליכון שנראה כמו אביזר רפואי.
כן.
כן,
במיוחד עם כדורי טניס למטה.
או כדורי טניס למטה, או יש מתקנים שמתלבשים על הרגליים של אנשים עם שיתוק חלקי.
כן.
הטובים ביותר בתחום נראים כמו פנטזיה של פרוקטולוג גרמני, עשויים עם מתכת ואור ו...
נכון.
מחוברים עם... זה עובד מעולה, אבל זה נראה זווע.
יש לזה זהות איומה.
יש לזה, כמו שאמרת, זהות איומה, ונפגשתי עם אנשים ש... ליטרלי מעדיפים או לשבת בכיסא גלגלים, או פשוט לא להסתובב, מאשר להסתובב עם זה על הרגליים. מה שאתה מתאר עם המקל הוא חלק ממגמה שלמה של הפיכת אביזרים עם ערך פונקציונלי לפריטי לייפסטייל ופריטי אופנה, נכון, ולא מאוד. רק לפריטי מדיקל. מצאות בצד השני, הסיפור של פתיחת צנצנות, אני מעריך מתכנס בסוף לעלות הייצור של צנצנת.
ללא שום ספק.
אם אנחנו צריכים לייצר 300 אלף צנצנות בשבוע, אנחנו כנראה ניקח את המכסה הזול ביותר, שמתאים למכונות שכבר יש לנו, ושאנחנו מצליחים למכור. למה שאני כחברה אסתכן בלהחליף את המכסה למכסה, נניח, עם מנוף יותר גדול, או עם סגירה יותר חלשה. בשני המקרים יש סיכון.
בשני המקרים יש סיכון, ללא שום ספק יש כאן בעיה, אבל אנחנו היום חיים בעידן אחר. חברות לא רק אוספות לעצמה מוניטין בזכות זה שהן יודעות לייצר מוצר טוב, אלא גם שהן מרגישים שיש להם איזושהי אחריות חברתית. כלומר, אותו לקוח מבוגר שהצליח באופן עצמאי או עצמוני, אני לא יודע מה אומרים היום, לפתוח את זה מבלי שהוא היה צריך לבקש מאחד הילדים או משכן לעשות את זה עבורו, או להשתמש באיזשהו אביזר שהוא בכלל שכח איפה הוא שם אותו והוא לא יודע איפה, הוא בסופו של דבר יכיר תודה כי הוא יהיה לקוח חוזר, והסטטיסטיקה מראה שלקוחות מבוגרים הם לקוחות מאוד נאמנים לחברות שנותנות להם תשובות טובות. כלומר, יש איזה משהו שהוא win-win situation בכל מקרה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את א', שם בדוי. ברור שזה שם בדוי, אלא אם כן אתם מכירים מישהי שבאמת קוראים לא'.
ככה, חשבתי להחליף מקום עבודה. קיבלתי המלצות מאוד מאוד חמות על בחורה שקוראים לה מיטל, שעובדת בתוך מדולה. המלצות מאוד חמות מבחורה אחרת שמצאה עבודה מאוד טובה, ובתהליך מאוד מהר וכיפיח שהתיירה אותו.
חיפוש עבודה זה אף פעם לא עניין פשוט, אבל במקרה של א', התהליך אפילו היה מורכב יותר. מקום העבודה הקודם שלה לא היה בעולם ההייטק, ולמרות שא' בחורה מוכשרת, חכמה, עם המון מוטיבציה וגם ניסיון מקצועי לא מבוטל, זה לא היה הניסיון הקלאסי לתפקיד, מה שהיה נון רציני מבחינת רוב המגייסים. אי התאמה כזו יכולה להפוך את חיפוש העבודה לתהליך מתסכל מאוד. למזלה של א', היה לה את מם, המגייסת של מדולה, שזיהתה מקום עבודה שעשוי להתאים לפרופיל של א'. היא יצרה קשר עם המגייס ושכנעה אותו לתת לא' הזדמנות.
ובחברה שבסופו של דבר הלכתי לעבוד לשם, באתי לתפקיד אחד שהתאמתי גם אליו, ותוך כדי גילינו שיש תפקיד אחר שאני מתאימה אליו הרבה יותר, וגם הוא נחוץ הרבה יותר לחברה. למיטל היה חלק בכל התהליך הזה וחלק לא מבוטל.
א' עברה תהליך גיוס ארוך ומורכב שכלל מבחנים, רעיונות בארץ ורעיונות סקייפ בחול, תוך כדי ליווי צמוד מאוד של מם, מאלף ועד תף. בסופו של דבר, אלף והמגייס ראו עין בעין ואלף קיבלה את התפקיד. אין פלא אם כן שאלף נותנת למם חטא חטא רציני.
התהליך היה חיובי מאוד, גם מבחינת היחס, גם מבחינת האיכות השירות שקיבלתי, וגם מבחינת התכלול של כל הדברים של החוויה.
מדולה עובדת עם החברות המובילות בתחום ההייטק ומגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר. במגוון תחומים, מסקיוריטי ופיננסים ועד ביג דאטה ומשין לרנינג. היכנסו למדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
יש לי שאלה פרובוקטיבית טיפה. אתה מדבר על התאמה של טכנולוגיות קיימות לצרכים של אנשים מבוגרים. מה לגבי טכנולוגיות שספציפית מטרגטות צרכים של אנשים מבוגרים? זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על יציבות, הליכונים, הם אביזר קיים.
נכון.
האם גם אותו אנחנו הולכים לעצב מחדש? או אולי יש קטגוריה שלמה של מוצרים שאני לא מכיר?
קודם כל, יש כבר די הרבה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני שופט בתחרות העיצוב הבינלאומית החשובה ביותר, שנקרא The Red Dot. ושם אנחנו באמת רואים את הטוב ביותר כמעט. ואפשר לראות שגם בתחום שאתה הזכרת קודם, של חלומו הרטוב של פרוקטולוג גרמני, אנחנו יכולים לראות אביזרי הליכה, עזר למיניהם, שמשתמשות בטכנולוגיות ומראה שמשתמשים בו בעגלות תינוקות היום. כלומר, פתאום הפרופיל העגול, המסכן והעלוב מאלומיניום של ההליכון עם הכדורי טניס למטה, פתאום הוא הופך להיות למוצר שאתה חושב, סבתא עכשיו הולכת לעלות ל-90 קמ"ש. מוצר שנראה עלוב נותנת למשתמש שלו תחושה של עליבות. מוצר שנראה טוב, כי הנכדה שלה מגיעה עם הנינה שלה, עם עגלה שנראית כמו הליכון שלה. זה עולם אחר לגמרי.
מאוד מעניין. העיצוב של מוצרים לתינוקות, בתור הורי טרי, אני יכול להגיד לך, כל מוצר תינוקות שנתקלתי בו, הסתכלתי ואמרתי, הלוואי שכל העולם היה מתוכנן כל כך טוב. הכל בגודל הנכון, וחומרים באיכות מאוד גבוהה, רכים עם רצועות שנסגרות לבד, והוראות מדויקות איך לעשות כל דבר. אני זוכר שבפעם הראשונה שחיברתי כיסא לרכב, חשבתי הלוואי שבאיזשהו פריט של ציוד שנתקלתי בו בצבא, הייתה כל כך הרבה חשיבה על לאן מתחבר כל דבר.
נכון, נכון. יש המון המון תשומת לב. זה, צריך לזכור שזה שוק שאנשים לא סוגרים את היד כשהם קונים את המוצרים, בטח ובטח לא לתינוק הראשון, וסבא וסבתא תמיד עוזרים.
במונחים כלכליים זה שוק אדיש למחיר?
זה כמעט שוק אדיש
למחיר. כן,
בוודאי. אבל, באותה נשימה אני רוצה לומר.
ועם רגולציה מאוד גדולה.
נכון.
בתחום שבו כל טעות של יצרן תעלה לו
ביוקר רב מאוד. אבל אני רוצה להגיד, שמשתמש מבוגר, שידרש לשלם מחיר כפול, עבור מוצר שלא יגרום לו להתבייש, או לא יגרום לו להגריש לאליו בינו לבין עצמו, הוא ישלם את זה בכיף. מפני שאין דבר שאנשים מבוגרים יותר רוצים, מאשר להמשיך לחיות את חייהם באותו סגנון שהם חיו עד עכשיו, כי זה היה להם נוח, זה מוכר להם, זה טוב להם. בוא נמשיך.
אתה קיבלת לפני מספר שנים את הפרס, את The World Technology Network Award. הישראלי הראשון שמקבל אותו.
כן.
מה, אני מבין מתוך מה שקראתי מקודם, שמדובר בפרס כנראה היוקרתי ביותר בעולם העיצוב. אתה דיברת קודם על ה-Red Dot. ה-Red Dot הוא פרס לעיצוב ספציפי, שבדרך כלל ניתן למעצבים בתחילת דרכם. והפרס שאנחנו מדברים פה, מדברים עליו, ה-World Technology Network, ניתן למעצבים מבוגרים ומנוסים.
נכון.
ואם אני מבין נכון, הוא לא ניתן על פתרון אחד ספציפי, על עבודה אחת ספציפית.
כן, קודם כל אני צריך לתקן, ה-World Technology Network Award ניתן בתחומים רבים, כאשר אחד מהם הוא עיצוב, הוא ניתן בתחום ההוראה, הוא ניתן בתחום הפוליטיקה, הוא ניתן בתחום המחקר הרפואי והרבה מאוד תחומים. השוני הבולט מאוד של הפרס הזה, שהוא לא ניתן עבור משהו שעשית בעבר, כלומר עיצבת נניח טלפון ולכן מגיע לך פרס, אלא הוא, המקבלי הפרס נבחרים על מידת השפעתם על העתיד של המין האנושי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כלומר, מה תרומתם העתידית בעצם בעבודה שלהם. פשוט כדי רק לסבר את האוזן, אז אנשים שקיבלו את הפרס הזה, זה לדוגמה המעצב של אפל, ג'וני אייב, שהוא ללא שום ספק, השפיע מאוד על מה שאנחנו משתמשים ועל כל כך הרבה מעצבים אחרים, מידת ההשפעה של העבודה העכשווית שלו על העתיד שלנו היא עצומה. קיבלה את הפרס הזה מי שהקימה את מחלקת העיצוב במוזיאון המודרן ארט בניו יורק, המומה, פאולו אנטונלי. עוד מעצב שזכה זה מעצב בשם רוס לובגרוב, גם כן מעצב מאוד בולט, עוסק הרבה מאוד בכיסאות דרך אגב. אני אגיד את זה בלי צניעות, שכשאני עמדתי על הבמה, עמדו על ידי אנשים של פייסבוק שקיבלו את הפרס, וללא שום ספק הם השפיעו על עתיד המין האנושי. מיו קליניק, אמזון, בתחום המדינות, לדוגמה, זכה נשיא רואנדה, שהביא את מדינתו ממצב של מדינה יחסית נחשלת, למדינה שיש בה חינוך טכנולוגי יוצא מן הכלל.
ומה בעבודה שלך מביא את ועדת הפרס להחליט להעמיד אותך בשורה כזאת באמת מכובדת? אתה יכול להרשות את עצמך להיות לא צנוע, ואני...
אני אהיה לא צנוע, ואני אומר ככה. אני למעשה התחלתי להתעסק בנושא של עיצוב עבור אוכלוסייה מבוגרת לפני כ-20 שנה. באותה תקופה, זאת הייתה תקופה שבה ההורים שלי נחשבו למבוגרים, זאת אומרת, זה אנשים של הדור ממש הקודם. בעיניים של התעשייה ועולם העיצוב, זאת לא הייתה בעיה, פשוט. האנשים המבוגרים בגיל 55-60 התלבשו אחרת, ישבו בבית והפסיקו לקחת פחות או יותר חלק בחיים. אני מדבר על דור ההורים שלי. אם אנחנו מסתכלים על הדור שלי, שהוא דור שחלקם הגדול ממשיך לעבוד, ממשיך לתרום, בטח ובטח ממשיך לבלות, לנסוע לחוץ לארץ, לחיות. וככזה, עולם העיצוב כבר לא יכול יותר להתעלם ממנו, אז אני התחלתי להתעסק בנושאים האלה כבר לפני כ-20 שנה. אני פיתחתי תוכניות לימודים על מנת ללמד את זה בבתי ספר לעיצוב. עשיתי את זה בארץ ועשיתי את זה בכל רחבי העולם. לאור העובדות האלה, אנשים מסוימים בוועדת הפרס החליטו שהתרומה שלי מספיק חשובה להבאת הנושא של design for aging למודעות העוסקים במלאכה.
לו אני היום מעצב חדש, יצאתי מהאקדמיה, עבדתי קצת, ועכשיו אני רוצה להתחיל לעבוד על מוצר. איזה סוג של מוצרים... כשאני אגש לפיתוח שלהם, אני צריך לעצור רגע ולחשוב, רגע, מה כאן צריך להתאים גם לאוכלוסייה מבוגרת?
קרוב לוודאי שחלק גדול מהמוצרים שמעצבים צעירים היום עובדים עליהם, ייקנו על ידי משתמשים מבוגרים יותר. ומאחר והנושא של user centricity זה נושא שנלמד כבר בבתי ספר לעיצוב וכולם מבינים אותו, המעצב הצעיר, בראש ובראשונה, קודם כל צריך לקחת בחשבון שאלה צרכנים מסיביים, כמו שדיברנו קודם. הם מוציאים על עצמם כסף ורוצים לפנק את הצרכן.
אבל על איזה סוג של מוצרים?
רגע אחד. עכשיו, אנחנו מדברים למעשה על כל מוצר שנמצא בסביבה הישירה והעקיפה שבה אנחנו נמצאים. כלומר, מצד אחד זה יכול להיות השלט של הטלוויזיה, שיש עליו סיפורי זוועה מפה ועד עוד להודעה החדשה על, על, על היסורים שהם מסיבים למשתמשים בוגרים, ועד...
גם לי דרך אגב, זה המוצר היחיד שאני מכיר שמעולם לא השתמשתי ביותר מארבעה כפתורים, למרות זאת יש עליו 30.
יש עליו 30.
גם היצרן לא יודע מה הם עושים.
נכון, ומה שאנחנו כולנו מכירים, אם לא מעצמנו, או מהאנשים סביבנו, אז התופעה הזאת של חוסר התאמה מוחלטת בין השלט של הכבלים או הלוויין לבין השלט של הטלוויזיה, ואז נכנסים לאיזשהו מעגל קסמים אכזרי ש... בסופו של דבר רואים רק מסך כחול.
או שמתקשרים לנכד שיסדר לך.
או שמתקשרים לנכד ואז שומעים, אבל שלשום אמרתי לך איך לעשות את זה. הרבה פעמים אנשים חושבים ש... אוקיי, בסדר, אני מבין שמכונת הכביסה צריכה להיות מעוצבת בהתאמה ליכולות ולהבנות של אנשים מבוגרים. לדוגמה, אם אנחנו כבר מדברים על מכונת הכביסה, זאת דווקא דוגמה מאוד טובה. אני מוצא את עצמי לפעמים עומד על ארבע, כדי להוציא גרב שחורה מהחלק הפנימי של הטוף של הכביסה. כי אם אני מתכופף, אני לא אראה את זה, כי זה לא בזווית המתאימה. ואם אני אתכופף ואתרומם במהירות, אני עשוי אפילו לאבד את שיווי המשקל שלי, כי זה קורה לאנשים מבוגרים. אז אנחנו היום מתחילים לראות מכונות כביסה שפתח ההכנסה וההוצאה של הכביסה הוא אלכסוני. בצורה כזאת שאתה יכול גם כשאתה עומד לראות את כל תוכן המכונה. דבר נוסף, ברוב מכונות הכביסה יש איזה שפת סתרים שרוב האנשים כבר לא יודעים איזה חולצה מותר עם איזה חולצה ובאיזה סוג אבקה ובאיזה טמפרטורה ובאיזה מהירות צחיתה. אין שום סיבה שהמכונה לא תדע לעשות את כל הדברים, וקרוב לוודאי שזה מה שהיא תדע לעשות. אבל עדיין המכונה הסופר מתוחכמת הזאת צריכה להיות מספיק ידידותית גם למשתמש המבוגר, שבהתחלה ייבהל קצת אפילו מכל הטכנולוגיה, אבל הוא צריך לדעת להשתמש בזה. ואחת הדוגמאות היוצאות מן הכלל שאני יכול לספר על זה, היא שלפני כמה שנים, אשתי ואני רכשנו מכונת כביסה חדשה, ואז היא שאלה אותי ואומרת לי, אתה מעצב, אולי אתה יכול להגיד לי, איך אני עושה עוד שחיטה, עוד שטיפה. ואמרתי, בטח יש כפתור. כפתור לא היה, ואז התיישבנו שני אנשים מבוגרים, אחד פרופסור בטכניון, והשנייה PhD מסטנפורד בהצטיינות יתרה, וקראנו את הברושור בשביל להבין איך עושים עוד שטיפה.
אז בדרך כלל אתה מגלה שמי שכתב את הברושור, אין לו, הוא איננו פרופסור בטכניון, אין לו PhD בדבר, וסביר שגם למי שתרגם לו.
סביר, וגם, הוא גם יש לו עיניים הרבה יותר טובות, וגם מישהו היה אמור לנסח את המשפטים בצורה כזאת, שזיכרון העבודה שלנו יוכל להשתלט על התוכן הזה, בצורה מתקבלת על הדעת, ובכל זאת זה לקח לנו 20 דקות להבין מה לעשות, וזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, כי אנחנו כבר ראינו בזה קוריוז, זאת אומרת, אמרנו, אנחנו מוכרחים לפצח את ה... את הבעיה הזאת, אבל כמו שאמרתי קודם, בתהליכי ההזדקנות יש הרבה רגעים שבהם יותר קל לוותר מאשר להתעקש, ולו רק למען שלוות הנפש.
כמה זה כבר יכול להיות מסובך להוסיף פונקציה לגוגל הום או לאלקסה, ולהגיד לו, אוקיי גוגל,
אז עכשיו,
start another cycle, או...
אז עכשיו שאלת את אותי קודם מה מעצב צעיר צריך לעשות, והוא באמת צריך לראיין ולפגוש את המשתמשים שלו המבוגרים ולהבין what makes them tick, מה יעשה להם את החיים יותר קלים. אתה צודק מאוד שלדבר למכונה קרוב לוודאי יהיה הרבה יותר קל.
דורש התגברות אחרת, אגב. דורש התגברות. אני עוד לא חי עם זה בשלום, בעיקר כי בדרך כלל המכשיר שאני מדבר אליו לא מבין אותי, אבל זה שיחה אחרת.
כן, זאת שיחה אחרת. אני דווקא מסתדר לא רע עם סירי.
כן?
כן, לא רע.
דווקא עם סירי מכל האופציות, נראה לי שסירי המוגבל מכולם.
הסירי היא המוגבלת מכולם, ואולי בגלל זה אני מסתדר איתה. אבל בינתיים, ברוב המקרים, אם אני מבטא את השמות בצליל אמריקאי מספיק טוב, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד פדלון, אני צריך להגיד פדלן, ואז היא מבינה.
מעניין, אני עד כה ההתנסויות שלי עם גוגל הום ועם הגוגל אסיסטנט, הם במקרה הטוב משעשעים, במקרה הרע מתסכלים.
אז אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו איזו והקיר?
יש הרבה חבר'ה מסביבי שנשבעים אחרת, עוד לא צללתי לזה מספיק עמוק, בעיקר כי אני לא חושב שהיה לי צורך.
אבל הנקודה החשובה במה שאתה אומר היא בעצם, וזה מוטו מאוד מאוד חשוב לדעת, עיצוב שמאפשר למשתמש המבוגר להצליח במכה ראשונה, מבטיח הצלחה. עיצוב שיגרום לו לכישלון, ברוב המקרים הוא יאשים את עצמו. זה לא, בן אדם צעיר יגיד, זה מוצר לא כל כך טוב, אני אחזור על זה אולי כשיהיה לי זמן וכולי. המשתמש המבוגר יגיד לעצמו, זה כבר לא בשבילי, אני כבר לא כל כך. ופה הכישלון.
וזה מה שצריך לעשות מעצב חדש. או לדאוג שההצלחה תגיע מהר, או שההודעה על כישלון תגיע בנימוס.
זה לא מעצב חדש, זה מעצב טוב.
קיבלתי. פרופסור רון אברו, מעצב תעשייתי, מתמחה בפתרונות לאיכות חיים לגיל המבוגר ומרצה מבוקש בכל העולם, והזוכה הישראלי היחיד ב-World Technology Network Award בעיצוב. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תוכלו להזין לפרקים נוספים ופודקאסטים אחרים ברשת, באתר הבית של עושים היסטוריה, ranlevy.com. אנא השאירו לנו תגובות באתר התוכנית, בטוויטר, בפייסבוק של עושים היסטוריה, או info@podayel.net. התגובות שלכם חשובות לנו ועזרות לנו להבין איזה פרקים היו מעניינים יותר, איפה פספסנו משהו, וכמובן, לפעמים, אם יש מה לתקן. תודה רבה, רון. תודה לכל המאזינים.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.